בדרך כלל השכחה פרטית נשמעת כעוד סלוגן דתי, כאילו השכחה פרטית אומרת שיהיה טוב, יהיה בסדר. בפרק הזה נניח לרגע לקו שמוביל את ההסקט שלנו מפתחות להתמודדות, ונדבר על משהו שהרגשנו לכל אורך הדרך במסע שלנו, השגחה פרטית. למרות שלעיתים חשנו שאולי זו בכלל רק משאלת לב, הפעם נבחן מהי השגחה פרטית כמו שאנחנו רואים אותה, והאם היא באמת לטובה, ואם כן, אז לטובתו של מי היא. ואולי אין בכלל חיה כזו, וזו רק מניפולציה שלנו בני האדם. לנצח במסע שלא בחרנו, יישארו עמנו.
שלום רעות.
שלום איתי.
אז מה קורה פרק שישי, אה?
פרק שש, השגחה פרטית.
השגחה פרטית. זה אומר שיש משהו פרטי באמת? נשאר משהו פרטי? כי את הכל פתחנו לציבור.
כמעט הכל.
כמעט הכל.
בוא נשאיר משהו בשבילנו.
אוקיי, אז השגחה פרטית. אז תשמעי סיפור.
תשמעת.
אז שכונת מקור ברוך בירושלים, אוקיי? Mm-hmm. שכונה מאוד מוכרת, כן? ויש ברחוב אחד קטן, שנקרא גשר החיים, וברחוב הזה יש כביש צר, כבישון כזה, כבישיש.
כבישיש, האקדמיה ללשון.
האקדמיה ללשון, אולי תאמץ אותי.
אולי תציע לך עבודה בתור...
כן, אז יש את הכבישיש הזה, שהוא מפריד בין שני עולמות שונים. צד אחד של הכביש זה הצד של המשפחות החילוניות, חלקם מסורתיות, אבל בעיקר חילוניות, והצד השני של הכביש הוא הצד של המשפחות החרדיות. ובדרך כלל אין ערבוב ביניהם, כל אחד בעולמו, בשלו. וילד בן 5 מוצא את עצמו, ילד מהצד החילוני, משחק, משתדל שלא להגיע אף פעם לצד השני, לא מתערבב, אבל באחת הפעמים הוא מוצא את עצמו רץ ועובר לצד השני, ונבהל מהעניין, וחוזר בחזרה.
למה? מה יעשו לו?
לא יעשו לו כלום, זה סתם, את יודעת, מין תחושה של...
לא שלי.
זה לא שלי. זה לא המקום שלי. והוא חוזר בריצה, ואז מגיעה מכונית, נכנסת לו במותן, ומעיפה אותו באוויר, ואני יכול להגיד לך, שאני ממש זוכר איך עפתי באוויר, כמו איזה סופרמן. ונחתתי על הגב, אבל הדבר הראשון שעשיתי...
להתקשר למד"א?
לא.
איך אני אתקשר? לקרוא לאמא ואבא?
לא כל כך, לא. לחייך.
אוקיי, זה גם טוב.
זה הכי טוב. את יודעת למה? כי מעליי עמדה ילדה הכי יפה בשכונה. כל הזמן הייתי מסתכל על... היא הכי יפה, והיא הראשונה שהגיעה אליי.
אז תן לי להבין.
כן.
נכנסה בך מכונית.
נכון.
עפת, אלוהים יודע לכמה ולאיפה.
כן.
על הגב, אולי טראומה, אולי שבר.
אולי.
אולי חלילה משהו יותר נורא. אהה. ואתה מחייך, כי הילדה הכי יפה מסתכלת עליך.
זה עדיף מאיזה מישהו עם זקן שישר עומד מעליי.
עדיף פשוט להתקשר למד"א?
תקשיבי, זה היה רגע שעד היום אני זוכר אותו, זה היה רגע נפלא. אני כל כך רציתי...
שמאז אתה כל פעם מנסה שזה יקרה עוד פעם, ואתה
זהו,
הולך כי... בין מכוניות?
אז זהו, נהיה לי מאז קטע. אני באמת לא מפחד מהכביש, אני לא מפחד ממכוניות, אבל לא קרה לי כלום. לקחו אותי לבדיקות, לקחו אותי לבית חולים, עשו לי צילומים, עשו עניינים, לא קרה לי כלום. ומאז הייתה לי מעין תחושה כזאת, שיש לי השגחה פרטית.
אז לגבי השגחה פרטית...
לך לא קרה משהו כזה? בילדות?
אז זהו, אני הרגשתי במין תחושה נאיבית כזו, ששומרים עליי, כי כולנו רוצים שישמרו עלינו, לא?
שאת מיוחדת.
ובגיל 34, כשקיבלתי את התשובה על הסרטן, עדיין הרגשתי, איך אומרים באנגלית, בלסט, הרגשתי שיש עליי את ההשגחה, כי אמרתי, תודה. תודה שזה עליי, שאני יכולה להתמודד עם זה, ולא על חלילה אחד מבני המשפחה שלי. והרגשתי שעדיין שומרים עליי.
אז מתי זה נשבר כשרבי חלה?
אז זהו, אז גם כש... הדרך קשה, אני יודעת שבסוף בסדר, אז זה נתן לי את הכוח ואת האמונה החזקה ששומרים עליי, שיש לי השגחה. מתי זה נשבר? קודם כל זה נשבר כשרווה בעצם התחיל את הטיפולים, ואז אני לא הצלחתי לשמור עליו. והחוזה שהיה לי שאני אקבל, אספוג את כל הטיפולים.
חוזה שהיה לך עם מי?
זה כבר לעניין אחר. יכול להיות שאנחנו גם נעשה פרק על הכעס אל מול הדבר הזה. על מי כועסים ועל מה כועסים.
אבל אם זה חוזה עם אלוהים, ראות, את יודעת את זה כבר כמוני, זה חוזה חד צדדי.
בסדר, זה עדיין היה משהו שישב אצלי של, יש לי השגחה, אתה חשבת שיש לך, אתה עדיין חושב שיש לך השגחה, ולכן יש לך חוזה לא סגור, חד צדדי עם אלוהים, שאם תלך ותסתובב בין מכוניות, לא יקרה לך כלום.
אני עדיין מחפש...
רגע, אז מה? יש חוזה אחד, לא?
אני עדיין מחפש את החתימה שלו שם למטה.
אבל אתה עדיין עושה את זה. למה אתה עדיין עושה את זה? כי אתה מאמין שיש עליך השגחה. גם אני אמנתי שיש עליי השגחה. וכשרווה התחיל את הטיפולים, בוא נגיד, נשברה בי הקונספציה או נסדקה, אבל עדיין האמנתי שלמרות שקשה, אנחנו מתמודדים, ועדיין יש לנו השגחה, ורווה יצא מזה, לא רק זה, הוא לא רק יצא מזה, ברור שהוא יצא מזה, כי מעבר לטיפולים שהוא קיבל, הוא קיבל המון המון תחושת בריאות נפשית.
אני הייתי בטוח שהוא יהיה הראשון, שיצא מזה, כי גם מעבר לאהבה, ובאמת, ראינו אהבה מסביבנו כל הזמן, גם לילדים אחרים והכל, כל הזמן ההומור, ההכללה של הדבר.
אבל זה נכון, זה אהבה, זה שמחה, אבל זה הכל, זה כל מה שעטף אותו, שמר על הבריאות הנפשית שלו. כמה פעמים הייתי מסתכלת על המשפחה הזאת, שהיא נורמלית באנורמליות, ושפויה בחוסר שפיות, ואז אמרתי שהיה לי את הסדק, אבל עדיין החזקתי.
אז מתי זה בעצם נשבר לך?
זה לא נשבר. זה התנפץ לרסיסים. זה שונה לגמרי. 3 שנים עברו, ואני עדיין אוספת את הרסיסים האלה. הרסיסים של האמונה, שיש לי השגחה פרטית, הרי החזקתי באמונה, שהוא יצא מזה. שאנחנו נצא מזה. שהוא יהיה בסדר. אתה מחזיק באמונה, שאתה תהיה בסדר, וגם אם תיפגע על ידי מכונית, לא יקרה לך משהו, אתה לא תמות.
את פעם אמרת לי שכשדיברנו על זה, אז את אמרת לי שזה כמו עם ילד. השאלה אם אתה מרים אותו כל הזמן, מחבק אותו כל הזמן, לא נותן לו לחוות את מה שהוא צריך לחוות, או נמצא שם, משגיח. הרי המילה השגחה היא זה שאני נמצא באזור, אני נמצא בסביבה, אני משגיח מקרוב, מרחוק.
תראה, כמו שהורים רואים את המילה השגחה, בפועל בצורות שונות, יש מי שיהיה מאוד 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 צמוד על הילד, ואולי גם יעשה את הקרבות במקומו, את המלחמות במקומו, ויש הורה שיגיד, הוא יסתדר, אני סומך עליו, יהיה לו קשה אבל הוא יתחשל. בסופו של דבר, כמה במנעד ההשגחה, כל אחד רואה את זה אחרת. אבל עדיין, במקור של ההשגחה, כן, זה כמו ילד שבא ללכת, והוא נופל, והוא גם הרבה פעמים מקבל מכה, וזה כואב, והוא בוכה. מה התפקיד של ההורה המשגיח פה? האם השגחה מבחינתי זה שאני מפנה לו את כל הרהיטים בבית, כדי שהוא לא ייפגע בשום דבר, ואז תהיה לו התמודדות? או אולי זה להשאיר את כל הרהיטים, ואז אני בוחר כמשגיח, איך אני מלווה אותו. כי מבחינתי זה מתחיל, ולכל אורך הדרך זה עניין הליווי. האם אני מלווה את הילד שלי בזה שאני מרים אותו, ובעצם מונע ממנו ליפול, מונע ממנו או, לכאוב.
או אם אני נמצא שם.
או אם אני נמצא שם, משאיר את הדברים, ונמצא לידו, או שאני בכלל משגיח עליו דרך עדשה, דרך מצלמה, ואני בחדר השני. בסופו של דבר, ההשגחה היא יכולה ללבוש ולפשוט צורות.
צורות, כן. אז אני רוצה לשאול אותך, את מדברת על הורי הורי, את יודעת, אבא שבשמיים, אז איך הוא השגיח עלינו? בסוף, כל הזמן מילדות גדלנו עם הדבר הזה. אני יכול להגיד לך שהיום תפיסת ההשגחה שלי שונה במהותה, בתכליתה, מכל מה שהיה מאז שהייתי בן 5, מאז שהייתי בן 5 ואילך. כי אני חשבתי שהמהות היא שלא יקרה לי כלום. אין כזה דבר. כי המהות היא שכן, ועל זה נדבר אולי בפרק אחר, כן יקרו לי פה דברים, ודיברנו על זה בהתחלה, איך אני מתמודד איתם, איך אני צומח מהם, איך אני גדל מהם. אז בסופו של דבר, כמו שאמרת, זה לא לפנות את כל הרייטים בבית, אבל בסופו של דבר זה להיות שם, לתת לי את היד, או להושיט לי אותה, ואני צריך להבחין בה. ואני אספר לך סיפור שהיה לנו בעצם, ישר עם המעבר שלנו לארצות הברית. אנחנו הגענו לארצות הברית, והיינו אמורים להיות ביוסטון, טקסס, וכל הקהילה היהודית חיכתה לנו ביוסטון, טקסס. דיברו איתנו לגבי הבתי ספר של הילדים, והצופים, ולמצוא לנו דירה, ואשתו של הקונסול דיברה איתנו, ואנשים אחרים שבאמת מהקהילה הישראלית, נדה, ו...
כולם התגייסו.
רינת, אביחי, באמת, אני אפילו אומר שמות שלהם, כי הם היו כבר הכרנו אותם, כבר היינו, הפכנו אותם למשהו קרוב, הם הפכו אותנו. ואז זה לא התאים לרווה, זה לא היה הטיפול הנכון לרווה, לפחות ברמה האינטואיטיבית, והיום אני גם יכול להגיד את זה, למרות שהוא לא שרד. והחלטנו לעזוב, מעכשיו לעכשיו, וללכת לקליבלנד, ולא היה לנו כלום בקליבלנד, אף אחד לא חיכה לנו בקליבלנד, אף אחד לא ידע על קיומנו בקליבלנד, אנחנו לא הכרנו כלום בקליבלנד, לא את הקהילה היהודית, לא את הקהילה הישראלית, שום דבר. איכשהו, החלטנו מעכשיו לעכשיו כי לא היה זמן, מצאנו את עצמנו יום שישי בבוקר, עומדים בשדה התעופה, עם כרטיס טיסה לקליבלנד, אין לנו שום דבר, אנחנו עומדים ממש מול תהום, ואני עומד בשער, ואני מקבל טלפון, ועל הקו נמצא אדם בשם ירון גולדברג, הוא מציג את עצמו, שלום, קוראים לי ירון גולדברג, אני איש עסקים על הקו בין קליבלנד לישראל, וירון וטמי, אני אקדים ואגיד, הפכו להיות ההורים המאמצים שלנו, באמת כאילו אנשים שאין מילה לתאר אותם, אין...
עד היום.
עם הנתינה שלהם, והאהבה שלהם, והגדלות רוח שלהם.
כשירון אומר הרבה פעמים חסדי השם, אז הם החסדים הקטנים.
ממש, הגדרת את זה הכי נכון. והוא אומר לי, אני תשמע, אני על הקו בין קליבלנד לישראל, עכשיו, על הקו אצלו, זה אומר שהוא יכול להגיד לי, תשמע, ביום ראשון, ביום שני, אני נוחת בקליבלנד, אני עד יום חמישי, בחמישי אני חוזר לישראל, יש השבעה לה.
בערך יותר ממה שאנחנו נוסעים כן, לאלת.
ממש, יש השבעה לבן שלי, ובשני אחר כך אני חוזר עוד פעם. זאת אומרת, זה על הקו. והוא אומר לי, מה אתם צריכים? עכשיו, אני אומר לו, תראה, אני לא יודע, אנחנו נסתדר, אנחנו נגיע ונמצא, מישהי מצאה לנו, מירית מהקהילה הישראלית, מצאה לנו Airbnb, אנחנו לא ראינו אותו, לא כלום, אבל היא סגרה לנו איזה בית, ורק אם אני אומר על הבית הזה, זה היה...
זה היה בית שלקוח מסרט אימה, של אני יורדת לבייסמנט להפעיל מכונת כביסה, ורצות לי בראש כל המחשבות, רצים לי כל התסריטים, הסצנות האלה מסרטי אימה.
ממש.
שאני שם עם הגב ומגיע מישהו או משהו.
לא סיפרת לי את זה, אבל...
היית יורד לכביסה, היית יודע לבד.
זהו, העניין הוא ש... זה היה בית שהכל עץ, ובארצות הברית יש הרבה עץ, אבל זה היה בית מאוד ישן, אז כל חריקה בכל מקום בבית,
בכל מקום.
יצרה מצב שאתה שומע כאילו מישהו הולך מעליך, מתחתיך, מצדדיך, והיו כל מיני דלתות קטנות שהובילו למקומות, לא יודע, בקיצור הילדים העדיפו לישון בחוץ ולא בפנים, רק שנסתלק משם. אבל הוא אומר לי, ירון אומר לי, מה אתם צריכים? ואני אומר לו, אני לא יודע, אנחנו נגיע, אני אקפוץ לסופר, אני אומר לי, ארוחה לשבת יש לכם? משהו לשבת? אני אומר לו, לא. אז הוא אומר לי, תשמע, אנחנו בישראל דקה לפני שבת, אני, תן לי רק את הכתובת, שלח לי את הכתובת מהר. וכך התנתקה השיחה, ואנחנו מגיעים לבית הזה, אין לנו ארוחה לשבת, אין לנו כלום, אחרי שעברנו את המסע הזה ביוסטון, ובאותו שבוע היינו במרילנד, בקליבלנד, ביוסטון וחזרה לקליבלנד, זאת אומרת, רק חיפשנו את הרופא המתאים לרווה, הגענו תשושים מאוד, ופתאום דפיקה בדלת, ואנחנו פותחים, ועומד שם המחותן של ירון, שהוא בכלל משיקגו.
בכלל משיקגו, הגיע לשבת.
אז הוא הגיע לשבת, והוא מביא לנו ארוחות. ואחר כך מירית והקהילה הישראלית מביאים לנו עוד ארוחות, שבאמת עוטפות אותנו, ונותנות לנו איזה מענה כזה ראשוני. וזו הייתה השגחה פרטית בעיניי. כי נכון... שהיינו צריכים לעבור את המסע הזה, מרילנד, קליבלנד, יוסטון, קליבלנד, מסע, פיזי גם, וגם נפשי, אבל פתאום היה איזושהי נקודת אור כזאת, שהושתה לנו, והיא באה במקום וברגע הנכון. וזו הייתה בעיניי השגחה פרטית, קטנה או גדולה.
אז אולי בעצם זה החסדים, כי אני לא יודעת.
סיפרת לי איזה סיפור שאני זוכר אותו כאילו, כמו התפיסה הקודמת שלי על השגחה פרטית, שצריכים לשאת אותי על כתפיים.
נכון, יש כל מיני גרסאות לסיפור הזה, סיפור מאוד מוכר, או שאדם בעצם עולה למעלה בסוף חייו, ורואה את נקודות, את ציוני הדרך בחייו, או אדם חולם, ורואה בחלום כל מיני אירועים, אבל זה לא משנה, כי הוא מדמיין או הוא רואה את מהלך חייו בתור צעדים על החוף, על החול, כשהוא רואה כל הזמן, או כמעט כל הזמן בעצם, שני זוגות של צעדים. זאת אומרת, הוא ועוד אחד, בהשלכה שזה לאלוהים. ודווקא בנקודות הקשות בחייו, הוא רואה רק זוג צעדים אחד. ואז הוא אומר לו, אני לא מבין, אתה כל הזמן מלווה אותי.
אומר לאלוהים.
הוא אומר לאלוהים, אתה כל הזמן מלווה אותי. דווקא בנקודות הקשות לא היית שם. עזבת אותי, הייתי צריך ללכת לבד. אז הוא אמר לו, בנקודות הקשות אני נסעתי אותך על כתפיי, או נסעתי אותך בידיי, זה לא משנה. הרעיון הוא בעצם אומר שדווקא כשקשה, אתה לא לבד, אלוהים מחזיק אותך והוא סוחב אותך על הגב שלו, כדי שיעזור לך ללכת. זה מקביל למקום הזה של אם קשה לי כשאני מתחילה ללכת, אז ההורים שלי יחזיקו אותי על הידיים כדי שלא יהיה לי קשה. ואני לא רואה את זה ככה.
אני גם כבר לא רואה את זה ככה.
אני לא רואה את זה ככה כי אם כשהיה לי קשה הוא נסע אותי על כתפיו, אז אולי לא הייתי מרגישה את הקושי הזה. יכול להיות שאחר יגיד לי, לא, את הרגשת את הקושי, אבל את עדיין לא היית לבד. הוא לא מנע ממך, הוא היה איתך. יש כל מיני דברים בספרות שמדברים על העניין הזה של איפה אלוהים נמצא ברגעים הקשים. יש את הספר כשדברים רעים קורים לאנשים טובים. יש את השאלות המאוד מאוד גדולות של כשאני במצוקה, אז איפה השגחה הפרטית?
אני יכול להגיד לך מה תפיסת היהדות בעניין הזה. לפני זה אני רוצה להגיד לך שזה מחבר אותי לשיר מי יתנה ניקוח, שיר שכתבתי, ואת יודעת שזה המקום שלי קצת להכניס את השירים שלי, מבחינתי.
אני יודעת שאני מקבלת תגובות שאנשים מאוד מאוד אוהבים ונעים להם לשמוע את השירים שלך, זה גם ככה איזו הפוגה בדרך.
מגניב, זה כיף. אני נותן טעימה קטנה. מי שרוצה יכול ככה להקשיב לסוף השיר בסוף הפרק, בכל פרק שיש בו שיר, אבל מי יתנה ניקוח מדבר על זה. זאת אומרת, בסוף אני מקווה שההשגחה הפרטית היא שיהיה לי, ואמרתי את זה גם בפרקים קודמים, שיהיה לי את הכוחות להתמודד, שאני אראה את כנף היונה שמכסה אותי את השכינה, אבל שאני ארגיש אותה גם בזה שאני אמצא בתוכי את הכוח להתמודד.
אז בואו נקשיב.
מי יתנה ניקוח?
מי יתנה ניקוח? מי ינחה דרכי? מי יושיט לי יד בשוכבי ובקומי? מי ילמדני לא לרתע? מי יאיר עיניי, יאיר עיניי בעיתות של הלטה? מי ישקה גרוני ביום שבו יבש? מי פיה מלא ימתיק יומי בדבש? אז הנה אלוהים תפילתי ואל נטית לה, מי תכינתי הקשיבה לי ונני, הרית בשיחי, הרית בשיחי. והאימה
אז מי יתנה ניקוח? וביהדות, השגחה פרטית, יש את הגישות שאני מכיר ולמדתי, יש את הגישה של הרמב״ם, אני ממש אתמצת את זה, שרואה את ההשגחה הפרטית קודם כל לאדם, ואך ורק לאדם. ומעבר לזה, ככל שהאדם יותר קרוב לאלוקות, ככל שהוא יותר מאמין, תהיה עליו יותר השגחה. זאת אומרת, פה יש באמת את הצדיק וטוב לו, רשע ורע לו בעניין הזה. זאת אומרת, אלוהים משגיח ושומר עליו ככל שהאדם באמת קרוב לאלוקות. ומצד שני, יש את...
אני דרך אגב לא בטוחה שזה יכול לבוא ממש בתור מסקנה כהיקש, שאם אני קרוב יותר לאלוהים...
את צודקת. צודקת.
אז יהיה לי טוב.
צודקת, למרות ששוב, אולי אני אקבל, ברור שאת צודקת. אבל אולי באמת העניין הזה של, כשאני קרוב לאלוקות, יש עליי השגחה, זה לא אומר שיהיה לי יותר טוב, אבל יש עליי השגחה. מצד שני, יש את הבעל שם טוב, תורת החסידות, שהתפיסה שלו הייתה שונה, התפיסה שלו הייתה, שקודם כל ההשגחה היא לכל הברואים, זאת אומרת, זה גם לחי, וזה גם לצומח, יש לו את משל גלגולי העלה, שמדבר, משל גלגולי העלה, זאת אומרת, זה פרשנות על ההשגחה הפרטית של הבעל שם טוב, שאומרת שבעצם כמו שהעלה מתגלגל, אלוהים משגיח ככל שהעלה, אז גלגול העלה הוא טוב לבריאה כולה. זאת אומרת שאלוהים משגיח בפרטים גם שאנחנו לא רואים, הדשא יש לו קו צמיחה, יש לו צמיחה שוטפת כל הזמן, בדיוק בצורה המדויקת לו, אלוהים משגיח בפרטים האלה, ובכל הברואים, אבל כשהם תורמים לבריאה כולה. אז פה נכנסת ההשגחה לפעולה, ומעבר לזה, הוא מדבר גם על השגחה פרטית פנימית והשגחה פרטית חיצונית. השגחה פרטית פנימית זו השגחה שאנחנו שמים לב לנס. הנס הוא גלוי.
נס גלוי.
כן. פתאום אדם חולה ואין לו שום סיכוי, וטק, את יודעת, הוא יוצא מזה,
אגב,
ודברים אחרים שקורים.
זו הייתה הפנטזיה שלנו.
כן.
לפחות שלי.
כן. וההשגחה הפרטית החיצונית זה כשאנחנו לא שמים לב, אלוהים לא מתערב לטבע בעבודה שלו, וההשגחה קורית כחלק ממה שנכון לבריאה כולה, לטבע כולה, אבל זה לא איזה נס פתאום גדול שאנחנו שמים לב ואומרים, וואו, ההשגחה קורית אולי בדברים הקטנים, בלי להתערב בזרימה ובשטף הטבע.
ואז בעצם יכול להיות גם ניגוד עניינים, כי גם אם אין את ההשגחה הפנימית, את הנס הגלוי, עדיין זה חלק שאנחנו לא יודעים את התמונה הגדולה, ואנחנו לא מבינים שגם אם זה לא נראה לנו כנס פרטי שלנו, עדיין הנס קיים, אבל בהיקף נקרא לזה כללי יותר. ואולי, כשאתה מדבר על זה, אז אולי זה גם חלק מהעניין של, בסופו של דבר, הכל נקודות מבט. אמרת, חתמת חוזה חד צדדי. כנראה שאני, זה לא רק אני, זה אתה ואני וכולנו, ציפינו או רצינו את הנס הגלוי, דמיינו את זה, ראינו את זה בראש שלנו, איך אנחנו הולכים עם רווה בחדר, בבית החולים.
בחדר המורים.
לא, בחדר הטיפולים באתי להגיד. לחדר הטיפולים, איפה שפרופסור אנדרסון נמצא, וככה אנחנו מגיעים כשהוא הולך על שתי רגליים.
מיליון פעם דמיינתי את זה.
אבל אולי הנס, או בעצם ההשגחה, זה לא הנס, ההשגחה הפרטית, כמו שאנחנו רואים את זה היום, אחרי שחווינו את האובדן הגדול, זה לא תמיד בפרטים הקטנים. זה לפעמים בתפיסה הרחבה הגדולה יותר שאנחנו לא רואים. יש מי שיגיד, דרך אגב, שזה נאיבי.
היה לך קול מאוד סקסי, מה יש מי שיגיד שזה נאיבי. כי זה... זה העניין כנראה, שזה שייך לבריאה כולה.
אז יש מי שיגיד שזה נאיבי, וזה משאיר את זה בלא שלי ויותר קל, ויש מי שיגיד, חבר'ה, אנחנו בני אדם. את ההשגחה הפרטית אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אנחנו לא באמת יודעים. ואולי זו המסקנה שלנו, דרך אגב, מכל פרק, שאנחנו מדברים על מה אומר בתיאוריה, איך אנחנו רואים באדפטציה שלנו, אבל בסופו של דבר אנחנו מסיימים כמעט כל פרק, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו חושבים.
את יודעת, אנחנו צנועים אל מול הדבר הגדול הזה, באמת, מקומי בעולם הוא כה צנוע.
לגמרי.
זה העניין. שמעתי את זה ממישהו ששר אצלי, ששאלתי אותו פעם אחת איך הוא התמודד כשהוא איבד.
והוא דרך אגב, לא דתי בכלל, אולי אפילו אתאיסט.
ושאלתי אותו, הוא ראה אותי ביום שקיבלנו את התוצאות האחרונות של שרווה הגידול עדיין נמצא אצלו.
ויצאתי, פה בארץ לפני שטסנו.
פה בארץ לפני שטסנו, והלכתי לחזרה הזאת. חשבתי שאני אעמוד בזה, ובאמצע החזרה לא יכולתי, וביקשתי מכולם סליחה, ואמרתי להם שאני מפזר את החזרה, אני חייב לנסוע הביתה, ויצאתי החוצה והתחלתי לבכות. והוא הלך אחריי. לא ראיתי אותו הולך אחריי, אבל הרגשתי אותו הולך אחריי. והוא אדם בן 80 ו... והסתובבתי והוא עמד שם, ואני יודע שיש לו סיפור חיים מאוד מורכב, מבית שני בנים, וכל אחד מסיפור אחר. ושאלתי אותו, מה עזר לו? פשוט שאלתי אותו, והוא אמר לי, ההבנה שמקומי בעולם הוא קוד צנוע. והמשפט הזה חלחל אליי, מקומנו בעולם הוא קוד צנוע. את סיפרת לי את הסיפור על הבחור שהגיע לחדר המורים, או ששמעת את זה בחדר המורים. אז אני מתקיל אותך, אני יודע. לא, כי אנחנו מדברים, ואת מספרת לי סיפורים, והם נשארים, שלא תחשבי. את יודע, לוקח ממש בתשומת לב את כל מה שאת אומרת. אז, אבל את פותחת פה פתח לזה שאני מתקיל אותך. עכשיו אני מושך לך זמן שתמצאי את הסיפור הזה.
יו אלוהים, כמה אתה מדבר?
היה סיפור. יו אלוהים, כמה את שומעת?
אני חושבת ששלב כבר לא. לא, סתם. כשהייתי בחדר מורים, אז ירד גשם מבול. זה היה יום מאוד מאוד חורפי. והגיעה אחת המורות, רטובה כולה ספוגה, כי היה מבול. וכללות ועניינים על מזג האוויר המעצבן הזה. ואז אמר אחד המורים משפט של מין פנייה כזאת, אל תקשיב לתפילתו של ההולך בדרך. ואז שאלתי אותו מה הכוונה, והוא אמר שיש במקורות את המשפט הזה, שאומר בעצם, איך אתה אומר? אין לי נס גלוי, אני עכשיו מוצף במים, אבל יש השגחה גדולה, השגחה כללית ציבורית לאותו אזור, בעצם לארץ שלנו, שתרווה מים. ואז זה חיפשתי ונעזרתי באנשים להבין מאיפה המשפט הזה. המשפט הזה מגיע מתפילתו של כהן גדול בתפילת יום הכיפורים. אני אצטט רק את המשפט שהוא אומר, ואל ייכנס לפניך תפילת עוברי דרכים לעניין הגשם בשעה שהעולם צריך לו. בין שלל הבקשות והתפילות של הכהן הגדול ביום הכיפורים, היום הכי מקודש, זה מה שמבקש הכהן הגדול. זאת אומרת, אל תתעסק כרגע בנס הקטן, בהשגחה הפרטית הקטנה, שהוא לא ירתב אותו הולך בדרך. תיקח בחשבון את ההשגחה הגדולה של כל עם ישראל. יש שם עוד כל מיני בקשות. תפילה לכלל עם ישראל. ואולי זה חלק מהעניין. כי כשאנחנו מחפשים את הניסים הקטנים שלנו, אנחנו רוצים שלנו יהיה טוב, אבל אולי, ואני מחברת את זה לחלק של ההשגחה, יש ניסים גדולים, ציבוריים, כלליים.
כמו שאמרנו קודם, כן.
לא תמיד אנחנו רואים את זה. בשבעה באוקטובר לא ראינו את זה. וב-14 החודשים יותר, סליחה, כבר יותר, לא, אנחנו לא ממש רואים את זה, אבל...
קשה מאוד לקבל את זה.
אבל זה אולי העניין, כשאתה גם מדבר על תקופה מסוימת, זה לא אומר שכל התקופה היא נס, זה לא אומר שכל התקופה היא טובה, זה גם לא אומר שכל התקופה היא רעה. אתה אומר שבתוך תקופה רעה, אני יכול למצוא את הניסים הקטנים, היה לנו את זה בארצות הברית, כשגרנו בסולון, זה פרוור שרחוק חצי שעה מבית החולים, זה לא היה אידיאלי.
שכונה
אבל...
כזאת.
לא. זה ברמת המעליב אפילו שאתה קורא לזה שכונה.
שכונה רבתי. לא, זה פרוור, זו עיר. זו עיר, האמת שזו עיר.
זו עיר.
כן.
ולמרות שהעיר הייתה רחוקה מבית החולים, זה היה חצי שעה נסיעה לכל כיוון, אבל היה לנו בית.
נכון.
שהתמקמנו ואהבנו, ומצאנו שם חברים. והחוזה היה ככה למספר חודשים, ואז היינו אמורים לחדש, וחידשנו כבר בעל פה, ומשהו שם קרה, ואדם מנהל הבית, הבעלים לא היו שם, הודיע לנו תוך יום, שעד סוף החודש אנחנו צריכים לעזוב. כאילו התפלפ לו משהו, איך אתה אומר, הקשו את ליבו?
הקשיחו את ליבו ממש, פרעו היה.
והוא לא היה מוכן להשאיר אותנו שם, בעד שום הון, אתה ביקשת אפילו להוסיף עוד כסף לשכר הדירה, והוא לא היה מוכן, ואנחנו נמצאים, מה זה מול שוקת שבורה? אנחנו נמצאים בשיא המשבר, אנחנו מצד אחד ממשיכים לטפל ברווה, וקיבלנו תשובות לא טובות.
זו הייתה התקופה אולי הכי קשה שם, כי בדיוק קיבלנו תוצאות, לא תוצאות, הרופא אמר לנו, אין לי יותר מה לעשות, קחו את הילד לטיול, ואמרנו לו, אין כזה דבר, ניקח את הילד לטיול, אנחנו נצא ונעשה איתו הכי פן שאנחנו יכולים, אבל אתה תמשיך לעבוד, לא השארנו לו הרבה ברירות.
לא השארנו ברירה, דרך אגב, שבוע אחרי הוא כבר חזר עם, נכון, עם עוד
עם משהו. עם רעיון לעוד תרופה ולעוד כיוון, והאדם הקשיח את ליבו, ואמר לנו, אתם חייבים לעזוב מעכשיו לעכשיו, ואין לנו מה לעשות, אין לנו איך לצאת, אנחנו נהיה ברחוב בתקופה הכי קשה שלנו שם בארצות הברית, ואני פונה לירון שיעזור לנו, וירון מצליח למצוא לנו איזושהי דירה, וסוגר את כל הפרטים עם דני, הבעלים.
ונגיד שזה באמת בביץ'ווד, שזה מקום יותר טוב, אבל זה היה מין ברירת מחדל, כי אמרנו, אוקיי, העיקר שיש משהו, אבל זה לא היה, זאת אומרת, לא התלהבנו מהבית.
לא, היה לנו כבר התמקמנו, למרות שזה היה יותר רחוק מבית החולים, כבר לילדים היה את המקום שלהם, קצת גם, הכרנו שכנים.
זה גם לא היה בית שאתה אומר, וואו, שווה לעבור בשבילו, לגמרי. אבל לא ממש הייתה לנו ברירה, ואנחנו מחכים עם החוזה.
עכשיו, אני פונה לדני הזה, ואני אומר לו, ירון סגר את הכל לפני שהוא חזר לארץ, הוא אמר לי, איתי, הכל סגור, עברתי איתו על כל הדברים, על כל התנאים, הוא כותב את החוזה ושולח לך. ואני פונה לעוד מישהו מהקהילה בשם אליאב, שהוא עורך דין, ואומר לי, איתי, דקה אני עובר על החוזה ברגע שאתה מקבל אותו. שוב, זה אנגלית וזה חוזים, והוא מבין בזה. ואני מחכה לחוזה הזה, והזמן מתחיל לרוץ, לתקתק, שעון החול שלנו עוזל, אדם נושף לנו בעורף שנעזוב את הבית, ואין לי חוזה, אין לי לאן לעבור. ואני כל איזה יומיים שולח לדני מייל, מתכתב איתו במיילים, מה קורה עם החוזה, מה קורה עם החוזה, והוא לא חוזר ולא חוזר ולא חוזר, וכבר מגיע השבוע האחרון, אדם מצד אחד כבר דוחק אותנו הצידה, החוצה, ודני לא חוזר אליי, ואתה מרגיש שכל העולם מתרסק לך, ורווה במצב הקשה שלו, ואני עוד פעם מוקר את הילדים, ועוד פעם מוקר את המשפחה, אחרי שהם כבר עברו כל כך הרבה, ואין לנו לאן.
גם נגיד שזה גם לעבור בית ספר, זה לא כזה פשוט.
זה ממש עקירה. הוא שולח לי את החוזה, יומיים, שלושה קודם, ואני מעביר ישר את החוזה לאליאב, אני אפילו לא מסתכל על החוזה, ואליאב חוזר אליי תוך דקות ספורות, ואומר לי, איתי, על החוזה הזה אתה לא חותם, אתה לא יכול לחתום, זה חוזה דרקוני, ואני פותח את החוזה, מתחיל לקרוא אותו, וכל מה שירון סיכם עם אותו דני, הפוך, שום דבר לא היה קיים שם באמת בחוזה לפי הסיכומים.
אז איפה הייתה השגחה הפרטית?
אז זהו, אז אתה מרגיש שאין, ששוב המסע הוא קשה, והכלכל, ואז גיא, חבר שלנו, מקליבלנד, אומר, יש לי בית בביץ'ווד. בצהריים בשעה 12 הלכנו לראות את הבית, ב-4 או 5 סגרנו חתם. על הבית. זה היה, כאילו, בסוף הכל הוביל לשם.
דרך אגב, הבית הזה זה בית מדהים, והלוואי והייתי יכולה להישאר שם, הוא היה קרוב לכל דבר, וקרוב לחברים טובים שלנו נכון. שהיו שם, הכל במרחק הליכה. העיר עצמה, ביץ'ווד, הייתה מהממת. ושם בעצם הרגשנו, וזה מתחבר להשגחה הפרטית שלך, שם הרגשנו שלמרות שהמסע שלנו קשה, והוא קשה, מצאנו את החסדים הקטנים בדרך, את הדברים הקטנים שנתנו לנו את הנשימה להמשיך.
אז עם זה אני רוצה לסיים. רק להגיד דבר אחד, שזה פותח איזשהו, פותח סוגריים רחבים, לבסוף, לשאלה הרבה יותר גדולה, שתי שאלות שואלות מזה. אחת, אם באמת ההשגחה היא לטובת הבריאה כולה, ואז המקום שלי הוא קטן, ולפעמים, בואי נגיד, אני זה שחוטף, כמו במקרה שלנו, אבל אולי, אני לא יודע, זה קשה לך לקבל את זה, למשהו גדול יותר, רק אתה אומר, אז טוב, אבל למה אני? וזה לא רק אתה. וכל אחד במקום שלו, עם השק שלו, עם התיק שלו.
נכון.
והדבר השני זה שיש אולי מסע פה לנשמה שלנו לעבור, ובתוך הדבר הזה, בתוך המסע הזה, מייקל ניוטון דיבר על זה, נקדיש לזה פרק על מסע הנשמות של מייקל ניוטון.
אבל רק באמת שהוא אומר שם, בעצם זה מגיע מתוך מחקר, מחקרים שהוא עשה, שהנשמה בוחרת את המסע שהיא תעבור פה, כמו כזה תסריט שהיא רואה, כדי שבעצם בזכות המסע הקשה שהיא עוברת פה, או בזכות האתגרים שהיא עוברת פה, היא תגיע לשיעור שלה, בעצם למה שהיא באה ללמוד
מעבר,
פה.
ועוד מעבר מבחינתי, נדבר על זה בנפרד, מעבר. אבל אם אנחנו באמת מקבלים את המקום הזה, אז באמת ההשגחה היא לא למנוע מהנשמה את המסע שלה, אלא רק להיות שם, ואני אסיים עם זה שאני, זה היה אחד הדברים שהיה לי עם רווה, רווה שאל אותי שאלה אחת, שלוש פעמים בשלוש טונציות שונות, הוא שאל אותי, אבא, למה אלוהים לא אוהב אותי?
משפט קשה.
כן, וזו היה בהתחלה השאלה עם סימן שאלה, ובפעם השנייה הוא שם נקודה, הוא אמר, אבא, אלוהים לא אוהב אותי. ובפעם השלישית הוא כבר צעק את זה, ולפעם, כל פעם הייתה לי תשובה אחרת, ולפעם השלישית, אני מעציב אותך, אני רואה. ולפעם השלישית, אמרתי לו את מה שהבנתי. אמרתי לו, תראה רווה, החיים פה, מבחינתי הם כמו מרתון, אנחנו עומדים על קו הזינוק, ואנחנו לא לבד, אנחנו עומדים כמו במרתון, לא שאני יצן כזה גדול,
עם הרבה אנשים.
עם הרבה אנשים, כן, אני ברוורס נראה לי, אני רץ מרתון. רק לחזור.
זה מצחיק שנתת לו דוגמה של מרתון.
כן, לחזור מהר לקו הזינוק, לא לרוץ מהר מדי. אז אנחנו עומדים על קו הזינוק עם הרבה אנשים, ורצים את המרתון שלנו. זה המרתון שלנו, אנחנו רוצים את המרתון, אנחנו אלה שעומדים ורצים, ואנחנו אלה שנסיים את זה בדרכנו. איך נרוץ ואיך נסיים? בזחילה, בהליכה, עם הפסקות בדרך, בריצה מהירה. זה שלנו, אנחנו אלה שרצים. אף אחד לא ירוץ את זה בשבילנו. אף אחד לא ניסה אותנו על כתפיו
לא
במרתון הזה.
זה לא התפקיד שלו.
כן, כי אז זה לא באמת שאנחנו רצנו את המרתון. אבל, כמו לרצים במרתון, גם להם וגם לנו יש בצד הדרך את האנשים שעומדים ומגישים לנו את כוס המים, את המגבת, את החטיף אנרגיה. יש את האנשים האלה בצד הדרך, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפעמים רק לשים לב שהם עומדים שם בצד הדרך ולקחת את זה. הם מושיטים לנו את זה, אז לקחת את זה. שם בעיניי נמצאת ההשגחה הפרטית, בצידי הדרך, בצידי המסע שלנו.
בכוס המים.
בדיוק, לכל אורך הדרך. את המסע, את המרתון, אנחנו עוברים בעצמנו, אבל לא לגמרי. לבדנו. זה העניין, בעיניי.
בנימה ספורטיבית זו, אתה עכשיו יצא למרתון?
לא.
אתה במרתון של החיים, תגיד לי.
אני רץ בהליכה איטית.
כן, אתה מאלה שלוקחים טרמפ.
כן.
להגיד לך תודה.
תודה לך.
וניפגש בפרק הבא.
יאללה. ביי בינתיים.
ביי. במסע שלנו, המושג השגחה פרטית לבש ופשה צורה. גם במקומות הקשים ביותר של התמודדות עם הסרטן המשוגע של רווה, עדיין החזקתי באמונה החזקה שיש לנו השגחה. וגם שם היה השבר, כי קיוויתי שהשגחה תשמור עליו מכל רע, ולכל הפחות תשאיר אותו איתנו. והיום, במבט של 3 שנים לאחור, המושג הזה של השגחה פרטית השתנה אצלי. אני עדיין מאמינה שההשגחה הייתה שם, אבל המסע הוא שלי, ועליי לעבור אותו בעצמי עם כל המהמורות שבדרך. בדיוק כמו במרתון של איתי, בדיוק כמו הכוס שמוגשת לאצן במהלכו. אולי המושג עוד ישתנה ואולי זה חלק מהמסע שכולנו עוברים. אתם מוזמנים לכתוב לנו לשתף בהשגחות שלכם, כמו שאתם רואים אותן. אנחנו מבטיחים לענות. תודה לאול אין הבית של הפודקאסטים ותודה לכם שהזנתם. לנצח במסע שלו בחרנו, להתראות בפרק הבא.
מי יתנה ניקוח? מי ינחה דרכי, מי יושיט לי יד בשוכבי ובקומי, מי ילמדני לא לרתע, מי יאיר עיניי, יאיר עיניי בעיתות של עלתה, מי ישקה גרוני ביום שבו יבש, מי פיה מלא ימתיק יומי בדבש, אז הנה אלוהים תפילתי ואל נטית לה, מי תכינתי הקשיבה לי ונני הריד בשיחי, הרית בשיחי, והאימה דרכי, מי יושיט לי יד בשוכבי ובקומי, מי ישיר שירי יבוא אל חלומי, ועד קץ הימים עד בו הסוף לא ישכח את שמי, מי ישקה גרוני ביום שבו יבש, מי פיה מלא ימתיק יומי בדבר. אז הנה אלוהים תפילתי, ואנה תתעלה מתחינתי, הקשיבה לי ונני, הרית בשיחי, הרית בשיחי, והאימה. הקשיבה לי ונני, הקשיבה לי ונני, הקשיבה לי ונני. אז הנה אלוהים תפילתי, ואל נתתעלם מתחינתי, ומור מיתן לי עבר כיונה, כיונה